שלום, אנחנו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי של השבוע החורפי הזה. אני איתן אבריאל ונמצא איתי גם סמי פרץ. שלום סמי, אתה ממתין לשלג על גוש דן?
לא ממתין לשלג, אבל אני חושב שלראשונה מזה כמה שנים אני שוקל לקנות תנור. עד עכשיו הסתדרתי עם הטמפרטורה, אבל נראה לי שעד שאני אשקול ואסיים את שיקוליי, כבר יהיה אביב, לא?
כן, גם זה, ולא בטוח גם שתמצא תנור לירוחך בחנויות. החבר כנראה מוכרים אותם כמו לחמניות.
כן.
אז בינתיים, עדיין רב הנסתר על הגלוי בפרשת NSO, ובשאלה האם, מתי ולשמה המשטרה פורצת לטלפונים הסלולריים של אזרחים ישראלים. אבי ברלי, למשל, מספר שקבוצה של יוצאי 8200 הגיעה למשטרה והחלה לנהל שם את העניינים כפי שהם עשו בצבא, וכבר אז זה נראה לא תקין עבור חלק מקציני המשטרה. אבי גם ממשיך להעמיק בסקופ שלו מאתמול על הקפצת המחיר שהגרמנים דורשים על הצוללות החדשות, ומדווח שקציני הצבא נדהמו מהסיפור והם חושבים היום יותר מאי פעם שנדרשת ועדת חקירה לכל הסיפור הזה. אנחנו נדבר איתו.
בימים האחרונים המחיר של מניות רבות בענף הטכנולוגיה נמצא בצניחה חופשית, כולל זה של מניות ישראליות, בעיקר זה של מניות של חברות צעירות, ועוד יותר מכך מניות בתחום של SaaS, Software as a Service, כלומר חברות תוכנה. אבל מדוע? מסתבר שהשוק החל להפנים שגם אם חברה מציגה עלייה מהירה בהכנסות, הדבר עדיין לא משקף עלייה מקבילה ברווחים, ולכן גם לא מצדיק שווי שוק של מיליארדים רבים כפי שהיה עד לאחרונה. כדי להבין את ההתפכחות הזו, אנחנו נדבר עם שחר כהן, שהוא מייסד לוסיד קפיטל, קרן השקעות טכנולוגיה שמתמחה בהשקעות בחברות כאלה.
חברת מייקרוסופט, ענקית המחשבים והחברה בעלת שווי השוק הגבוה השני אחרי אפל, רכשה אתמול את חברת המשחקים אקטיביז'ן, אחת הגדולות בעולם, בתמורה ללא פחות מ-70 מיליארד דולר. במזומן, אגב. העסקה הופכת את מייקרוסופט לחברת הגיימינג השלישית בגודלה בעולם, אחרי סוני היפנית עם הסוני פלייסטיישן וטנסנט הסינית. והשאלה עכשיו היא, מה מייקרוסופט מחפשת בעולם המשחקים, והאם הרגולטורים יאשרו את המיזוג הזה? אנחנו נדבר על העסקה הזו עם סגי כהן, כתב הדיגיטל שלנו. יאללה, מתחילים. שלום לשחר כהן.
שלום רב, איתן וסמי.
אהלן.
שחר, אתה מייסד של קרן בשם לוסיד קפיטל, שעוסקת בהשקעות בטכנולוגיה, וגם בהשקעות טק גלובליות ובסטארט-אפים בשלבים מתקדמים, ועל רקע ההתמחות הזו שלך, אנחנו רוצים לדבר איתך על הצניחה של החברות הישראליות, וגם הלא ישראליות, בתחום התוכנה, וחברות שהיו עד לאחרונה סטארט-אפים בנסדק ובבורסה בתל אביב. ואנחנו מבינים שהסיבה לכך, צניחה של עשרות רבות של אחוזים, לפעמים גם יותר מ-50, 60 ו-70 אחוז מהשיא שלהם, נובע מאיזושהי התפכחות ביחס למשמעות של מחירות. זאת אומרת, החברות לעתים הציגו צמיחה נאה במחירות, בהכנסות, אבל פתאום, וזה מוזר שדווקא עכשיו, אבל פתאום המשקיעים אומרים, רגע, מחירות לא שווה בהכרח רווחים, ואם אין רווחים, אז אולי השווי שהיה קודם לא כל כך מוצדק. בוא תספר לנו את הניתוח שלך על התופעה הזו.
בתקופות שבהן הריבית נמוכה אפסית וציפיות לריבית אפסית, אז משקיעים אומרים, אני מוכן לוותר על תזרים בשנים הקרובות בשביל הפוטנציאל לתזרים בעוד 5-15 שנה נגיד. וזו הייתה אחת הסיבות המרכזיות שדחפה קדימה מניות, מה שקרוי מניות צמיחה, מניות תוכנה, מניות סאס, הם אולי הפוסטר צ'יילד של מניות הצמיחה, הם מניות שצומחות בעשרות אחוזים מדי שנה, אבל לא מרוויחות כסף, והדרך שבה השוק העריך אותם, או ניסה לקמת אותם שימוש במה שנקרא מכפיל מחירות. זאת אומרת, בדרך כלל מכפיל מחירות 12 חודשים קדימה, וכל החברות האלה הוערכו או מוערכות עדיין על בסיס מכפיל מחירות, כי החברות האלה הן רווחים. מתוך ההיגיון שאומר, אנחנו מניחים שאתם רוכשים היום לקוחות שישארו איתכם הרבה זמן, 5-7 שנים, לכן אנחנו בתור משקיעים מוכנים לתת לכם להוציא הוצאות עצומות על שיווק ומכירה, וצריך להבין שההוצאה המרכזית של חברות תוכנה היא לא R&D, היא לא מחקר ופיתוח. הרבה חושבים שזו ההוצאה המרכזית, אם תפתח דוח של וויקס, של פייבר, של מנדי, של פאלו אלטו, כמעט כל חברה תוכנה, במיוחד חברת תוכנה בצמיחה, בין 60% ל-120% אחוז מההוצאות זה שיווק ומכירה. בדרך כלל R&D יהיה בין 15-30% מההוצאות. נגיד, ב-Monday זה 100% ומעלה מההוצאות.
אז לא, זה אגב, קודם כל שלא צריך להתרגש מכל השיח הזה סביב השכר הגבוה בהייטק שהולך ותופח.
נכון, אתה יודע, חלק משמעותי מהתזת ההשקעה שמשקיעים בעולמות האלה משקיעים, אומרים, בתור חברה, בוא תראה לי שאתה מצליח להביא לקוחות היום, בוא תראה לי שהריטנשן או הלקוחות האלה נשארים איתך לאורך זמן, והשוק קצת פחות הסתכל ב, נקרא לזה, עד לפני כמה חודשים, על החזר ההשקעה מבחינת כמה עולה לך להביא לקוח. מה ש...
יכול להיות שיש פה לעשות. איזה שקר מוסכם שאומר, הצמיחה נמדדת במחירות, על בסיס מחירות אנחנו מגייסים כסף, אנחנו עושים שטאפים, מיזוגים, רכישות, אקזיטים וכדומה, ואולי יש פה איזה תהליך של התפקחות שאומר, חברים, עם כל הכבוד למחירות, צריך גם להביא כסף בשורת הרווח. אבל מהו הדבר שגרם להתפקחות הזו?
ההתפקחות הזאת היא בעצם באמת הגיעה כאשר הציפיות להעלאת ריבית בשנה הקרובה התחילו לטפס למעלה בצורה חדה. אם באוקטובר הפד אמר בישיבה שלו שהוא רק יתחיל לעלות ריבית ביוני, או רמז על זה בצורה עדינה, שהוא רק יתחיל לעלות
כן,
ריבית ביוני.
כן, אתה יודע, שחר, אפשר להיכנס לדיון של, של הריבית, מדברים רק על זה הרי בארצות הברית ובכלכלה בישראל, כשלא מדברים על, על NSO, אבל למה עוד רבע אחוז, חצי אחוז, אחוז בריבית, גורם להתפקחות ופתאום לבוא ולהגיד, רגע, המחירות זה לא חזות הכל וצריך לנתח את הרווח. הם לא ידעו את זה לפני 3 חודשים, לפני 6 חודשים. האנליסטים השונים, כשהם, אתה יודע, באו לקנות את המניות הללו בנסדק ובתל אביב?
הצורה הפנדמנטלית להסתכל על זה היא להגיד, אם עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה של עליות ריבית, אנחנו לא, אני, הפד אומר, נגיד, 4 עליות ריבית השנה.
בסדר, נניח שזו המציאות, אני פשוט מנסה להבין את הקשר בין זה לבין ההתפקחות המהותית הזו.
לא, אז ברור שאם תשים 0% ריבית במודל, או 1.5% ריבית במודל, זה לא ישנה את השווי של החברות האלה בצורה כזאת דרמטית.
בדיוק.
אבל ברגע שנרטיב משתנה, וברגע שאנשים אומרים, רגע, מה שאני הולך לספור, אני כבר מסתכל קדימה, ואני אומר שכנראה, משקיעים מסוימים ימכרו את המניות, כי נגיד תבוא על עוד ריבית, אז אני צופה שמשקיעים מסוימים ימכרו, אז אני מוכר לפניהם, וברגע שנוצר גלגל שלק הזה מלווה דרך אגב, בפדיונות, מקרנות נאמנות ותעודות סל, שמתמחות בצמיחה, ארק כדוגמה האולטימטיבית, ואז כולם יודעים שיבואו פדיונות מהקרנות האלה, אז כולם מוכרים לפני שגברת כהן מחדרה תבדה. זו הדינמיקה שכרגע מניעה את וולסטריט, ובעצם המניות האלה הפכו להיות מהאהובות והנפלאות ביותר לרעילות כרגע.
אגב, לי זה נשמע ממש ממש בסדר, כי הרי דיברנו על זה שבשנים האחרונות בגלל הריבית האפסית, יכול להיות שנוצרו פה נכסים מנופחים מאוד, בועות בתחומים מסוימים, גם בשוק ההון, גם בנדלן, ולא רע להוציא קצת את האוויר הזה לפני שזה מתפוצץ ברעש גדול יותר.
אני יודע, בגדול מסכים, אני חושב שגם לכן גם הפד לא יפשיט שרבולים ומקפוץ לעזור, כי בסופו של דבר נוצרה באמת דינמיקה של בועה, שבה כמעט כבר מכפילי מחירות של חלק מהחברות כבר לא נמצאים באזורים של 10-15, אלא 30, 40, 50, 70 אפילו, חלק מהחברות הגיעו, מכפיל מחירות, ונוצרה בועה שמשתקפת גם, אנחנו רואים את זה בגלגלת לתעשיית השכר, לשכר של עובדי טק בישראל, למחירי הנדלן בישראל, למחירי המשרדים בישראל, ובפירוש נוצרה בועה, אני חושב. מצד שני, כמו כל פיצוץ בועה, יש תמיד אוברשוט. ומה שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים, אנחנו ראינו ירידות של בין 50-80% במכפילי המחירות של החברות האלה, כי בעצם כמעט עכשיו אין עוגן, שנקרא עוגן ואליואשן, שאתה יכול לתמחר את החברות האלה. זאת אומרת, מה שהמכפיל מחירות 10, יכול להיות מכפיל מחירות 8, יכול להיות מכפיל מחירות 6. זה חברות שנורא קשה לתמחר אותן, כי ברגע שאין לך רווח או cash flow, אז אתה אומר, רגע, תוך כמה זה אני מחזיק את ההשקעה? לא יודע. אז כמה זה שווה? גם מכפיל מחירות 6, וזה מכפיל רווח. כן. אין סוף, לא שווה את זה.
אז הלוגיקה ברורה, וככל שבוא נגיד זה ימשיך, או אפילו לא יתאושש, מתי אתה חושב שאת התמונה שאנחנו רואים כרגע, בגרפים של המניות הללו בוול סטריט ותל אביב, אנחנו נקבל גם בוא נגיד בהתנפחות של כל תופעת ההייטק בישראל. מתי אנחנו נראה את הדברים האלה משפיעים על נדלן במקומות שההייטקיסטים אוהבים לקנות בתל אביב? מתי אנחנו נראה חברות סטארט-אפ מתחילות לצמצם את ההוצאות שלהם, את העלויות שלהם. אנחנו עדיין שומעים על מסיבות במיליוני דולרים שמתארגנות אצל חברות סטארט-אפ בתל אביב. מתי יתחילו לצמצם את כל זה?
אנחנו מפרסמים באתר שלנו את מדד הבועה, שהוא מדד שמודד את המכפיל מחירות קדימה של חברות תוכנה, סאס. בעבר שינויים משמעותיים במדד הבועה התרגמו לשינויים במסיבות, בשכר, בנדלן בישראל, בטווח של משהו כמו 3-6 רבעונים. מה שאנחנו רואים לאחר מדד הבועה עלה, כי בכמעט 100% מאזור, נקרא לזה, אמצע 2020 לאמצע 2021, ואז הגענו לתופעת הספקי, ואז ראינו שנה אחר כך, או ממש רואים את המסיבות ואת העלייה במחירי הנדל"ן משרדי ומגורים בישראל, ואנחנו מניחים שמה שיקרה כרגע, אז המעגל הראשון שיפגע, זה בעצם השווים של חברות סטארט-אפ בשלבים מתקדמים, מה שנקרא שלב הגבוהות, pre-IPO, שוק ה-IPO דפקו נסגר, לחברות כאלה הם כן, הם יכולים להתפשר בצורה מאוד, לעשות סיבוב שהוא הרבה יותר נמוך מהסיבוב שבו הושקעו בהם המשקיעים הקודמים, והמשקיעים הקודמים לא יסכימו לזה. המקום הראשון שבו מרגישים את המתח, זה כל אותם חברות שתפסו את כל הכותרות בשנה האחרונה, עם שווים של 3, 4, 5, 7, 10 מיליארד דולר.
היוניקורנים.
היוניקורנים הגדולים, הם עכשיו שם, הם בין הפטיש לסדן. מצד אחד, השוק נסגר, וכל מי שעשה סיבוב pre-IPO ב-2021, אני קצת מקצין הרוב, בדה פקטו, זה לא על הנייר, אבל דה פקטו הם מופסדים, לא רק שהם מרווחים, מופסדים, אם משווים מכפילים דומים בתעשייה והשוק הציבורי. והמעגל השני הוא שוק העובדים, ושוק העובדים עדיין רותח וישאר רותח, אבל הוא יישאר רותח בשכר, כי כל החברות האלה יש להם כסף בקופה, והן צריכות לצמוח, והן יודעות שאם הם יעשו פחות מסיבה, או לא יעלו את השכר לעובדים, אז הם יעברו לאחרים, ומתישהו, אם שוק יתושש, אז החברה בכלל לא יעלה את העובדים שהיא רוצה. אז רגע, נוצר מצב שהקברניטים, הבורד והיזם מסתכלים ורואים מולם קיר. מצד שני, הם חייבים לתת הוראה לכל התזמורת להמשיך לנגן ולשרוף, הבן רייט שלהם עולה בצורה משמעותית. העובדים מצד שני, הם כרגע לכאורה לא מרגישים כלום, איפה שהם כן מרגישים כרגע זה באופציות. זאת אומרת, גם בחברות הציבוריות, אנחנו מסתכלים על מניה כמו פייבר שנפלה מ-350 ל-80, ואם אנחנו מסתכלים על ווקמי וריסקיפייד וחברות כאלה, ומנדי במהלך משמעותי, כל האופציות שבעצם שימשו הרבה מאוד עובדים, לקחו טוב, כמה מניעה טיפול? 10%, 10% אופציות שלהם שימשו בעצם כבסיס לקחת, כנראה, משכנתאות, או לקחת התחייבויות לדירות.
הלוואה לקניית טסלה גם.
גם הלוואות לקניית טסלה. אני חושב שפה אנחנו נראה באופן משמעותי, קררות הרבה יותר מהירה בשוק הנדלן, הרבה מאוד מעליות מחירים של החצי שנה האחרונה בנדלן למגורים בישראל, באזור המרכז, ניזון מעובדים שראו אותה, שקיבלו אופציות שהחברה שלהם הונפקה, והיו בטוחים שהם יעברו את הלוקאפ בשלום, או את מה שקרה תהליך הדיספאקינג בשלום, ובעצם ברגע שהלוקאפ פקע, ויחד עם הסנטימנט בשוק, המניות האלה נשחטו לא 10% ו-20%, אלא 70% ו-80%, ורוב העובדים שחשבו שאמרו טוב, בוא ניקח מרווח ביטחון של 15%, אף אחד לא לקח מרווח ביטחון של 80% ירידה במחיר המניה. לא נראה את זה בשכר, אלא נראה את זה יותר במה שקרה בשווי של האופציות, ששימש בעצם להתחייבות לקניות טסלה או דירות או קניות יותר משמעותיות.
לא, לא רק זה, אתה מדבר על אלפי אנשים שתכננו או חשבו שהם הולכים להיות מיליונרים תוך חצי שנה, שנה, שנתיים, ונפרדים מהחלום הזה, לפחות לפי השווים הנוכחיים.
לגמרי. זאת אומרת, הרבה אנשים שהם היו מיליונרים על הנייר, לא היו יכולים למכור את המניות שלהם, כבר לא מיליונרים. נפרדו מהחלום.
תאמר לי, במסגרת הניסיונות שלנו להסביר דברים, הלוגיקה שדיווחת או סיפרת לנו עליה עכשיו, היא זו שהסבירה זינוקי מחיר משווי של מאות מיליונים למיליארדים בתוך חודשים בודדים. אנחנו הרי מכירים שורה ארוכה של חברות שהשווי שלהם לפני חצי שנה ותשעה חודשים בסיבוב קודם היה 200, 300, 400, ופתאום את הסיבוב הבא הם עושים לפי מיליארד שניים, וקופצים להיות לפתח חדי קרן. איך נוצר שווי נוסף תוך חודשים בודדים? הרי זה לא שקרה משהו דרמטי בחברה עצמה.
נכון, אז זה ממש פומו קלאסי של המשקיעים. ברגע שהשווים בשוק הציבורי טיפסו למכפילים, מדד בועה עלה את ה-100%, אז נוצרה בעלה לזהב, והתחושה הייתה שכל חברה שהיא חברה תוכנה, כמעט לא משנה באיזה שווי ניכנס אליה, היא כנראה בוול סטריט יקבלו אותה בשווי יותר גבוה. הנפקות ב-2021 עשו פי 3, פי 4 על הסיבוב pre-IPO שלהם, let alone הסיבובים של השלבים יותר מוקדמים שלהם, ואז נוצרה דינמיקה מעניינת. מצד אחד, גם קרנות ההון סיכון הקלאסיות פתחו את הארנקים בצורה משמעותית, גם המוסדים הישראלים בתמיכה של, של המדען פתחו את הארנקים וביצעו השקעות ישירות, גילוי נאות, לנו יש חלק בתור קרן בחלק מההשקעות האלה של מוסדים ישראלים, וגם קרנות, נקרא לזה קרנות טכנולוגיה גדולות בעולם, קרנות כמו טייגר ואינסייט, שבעצם מבצעות אינדקסינג על השוק, אותם פחות עניין השווי, אמרו, אנחנו רוצים חשיפה, כמו שעושים אינדקסינג למדד, מניות, ואז הם הלכו ובטחו, ובעצם נזו צ'קים משמעותיים ליזמים, ואז הקרנות הון סיכון חייבות.
ברור, ברור. לא, ברגע שאמרת פומו, אז הבנו את העניין. אני רוצה לשאול אותך שאלה, קצת עדינה. שמעתי מגורמים כאלה ואחרים, שבמסגרת הריצת האמוק אחרי הכנסות, פה ושם בחברות מסוימות, גם חברות סטארט-אפ ישראליות, נעשים דברים אפרפרים, במובן הזה שרוכשים הכנסות על ידי קנייה של חברה אחרת, אבל לא תמיד קונים חברה שהיא חברה של מוצר כזה, לעתים קונים חברה שהיא יותר חברה של שירותים, חברת פרויקטים, אמנם בתחום המחשוב, איכשהו מצליחים אחר כך בדוח המאוחד להראות באמת את אותה צמיחה, אלא שהמספרים לא הגיעו ממחירת תוכנה, הם הגיעו משירותים, בעצם מהשכרת נקרא לזה ראשים של, של מתכנתים שהלכו ללקוחות מוסדיים כאלה ואחרים וביצעו שם
ייעוץ,
פרויקטים כן. ושעות ייעוץ.
נכון,
האם אתה מכיר נכון, תופעה כזו?
מכיר, ברגע שהתמחור בוולסט היה, עכשיו כבר הולך ונאבד, היה סביב מכפיל מחירות, אז יש תמריץ לכל המורב, כל היזמים והקרנות להגדיל את המחירות. עושים את זה בכמה דרכים. דרך אחת היא באמת לקנות חברת שירותים או לעבוד עם אינטגרטור חיצוני שאתה בעצם עושה ריסל לפרויקט שלו, ואז אתה בעצם מוכר פרויקט IT, שהוא בדרך כלל בגרוס מרג'ין של 25%, 30%, אם פחות, ולא באמת מכירת סאבסקריפשן. דרך שנייה, והדרך הקלאסית היא להגיד, אוקיי, אז אנחנו נתפרע בהוצאות שיווק, גם נשפוך מלא כסף על גוגל ופייסבוק, שמאפשרים לך את הדבר הזה, נשמחים לזה, וגם נזכור המון אנשים שעשו אירועים ומסיבות ובינארים ומרקטינג אוטומיישן, ככה גם המחירות שלנו יצמחו בקצב יותר מהיר.
שחר, לסיום, ממש בקצרה, אם זה ירד ב-70-80%, אתה רואה את הסריט שזה חוזר חזרה לשוויים האלה בטווח הנראה לעין?
הקונסנזוס כרגע, ותמיד הקונסנזוס רואה, אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה בריאה מפוקחת, אני לא רואה את השוויים חוזרים לאיפה שהם היו, אני כן חושב שאנחנו באוברשוט כרגע בחלק מהמקומות, מצד שני, לחזור למה שהיה הוא לא יהיה, ובעיקר, דרך אגב, חברות יצטרכו להראות הרבה יותר תשואה על השקעה בשיווק, אם הם מדדדו לפי גרוס פרופיט, ולא נגיד לפי מכפיל על פרמיית ביטוח, שחלק מחברות האינשורטק נמדדו לפעמים בעבר.
כן.
הדגש בוול סטריט היום, שחלחל אחורה לכל ההון סיכון, הוא בוא תראה לי איך אתה מגיע לרווחיות, בוא תראה לי שאתה מצליח לייצר תשואה טובה על השקעה בשיווק שלך,
כן.
הולך ונהיה יותר משמעותי.
בעיניי תהליך מאוד בריא, גם אם כואב למי שחשב שיהיה מיליונר והוא כבר לא יהיה מיליונר, אבל תהליך סך הכל בריא ומתאים לשוק יותר בריא. אז תודה רבה, שחר כהן.
תודה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לסגי כהן.
שלום.
כתב הדיגיטל שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתך כמובן על עסקת הענק, אולי העסקה הגדולה מעולם בתחום הטכנולוגיה, שבה מייקרוסופט קונה חברת משחקים בשם אקטיביזן, בעסקה שהיא תשלם בסופו של דבר ובמזומן כ-70 מיליארד דולר. אז תתחיל מההתחלה, תסביר לנו מה למייקרוסופט, יצרנית החלונות שיש כמעט על כל מחשב שולחני ושל תוכנת האופיס המוכרת לכולנו עם ענייני משחקים.
כן, אז מייקרוסופט באמת מה שאנחנו מכירים, כמובן אחת החברות הגדולות בעולם, הוא שווי של כ2 טריליון דולר. עכשיו השורשים של החברה הזאת, מה שאנחנו מכירים, תחומי עיסוק העיקריים שלה, בגדול, תוכנות ארגוניות, בסדר? יש לה את Windows כמובן, Office, את כל התוכנות העסקיות הארגוניות מאוד פופולריות, שירותי ענן, זה רוב העיסוק שלה. יש לה גם חטיבת גיימינג, אקסבוקס המפורסם כבר הרבה שנים, החברה הזאת מוכרת האקסבוקס, מפתח משחקים, תעסקת בגיימינג, זה בדרך כלל היה עבורה יותר נישתי, יותר קטן, היו פעם דיבורים שיטה זה, שכדאי לה לעשות בזה בכלל ספין-אוף, אבל המהלך הזה, שזה באמת העסקה הכי גדולה בתולדות מייקרוסופט בפער גדול, ואחת העסקות הכי גדולות שהייתה אי פעם בענף המדיה והטכנולוגיה בכלל, באמת עסקה ענקית, הופכת אותה לממש אימפריית גיימינג, חברת המשחקים השלישית הכי גדולה בעולם מבחינת הכנסות, אחרי טנסנט, הסיני וסוני, סוני של הפלייסטיישן.
היפנית.
נכון, עם באמת שאיפות ענקיות. עכשיו, החברה שהיא קונה, Activision Blizzard, צריך להבין, גם מי שלא יותר מדי מכיר משחקים, אחראית על המותגי העל של הגיימינג לאורך השנים, Activision, זה תולדה של איזשהו מיזוג של שתי חברות, Activision ו-Blizzard, זה היה ב-2008, Call of Duty, World of Warcraft, סטארקראפט, דיאבלו, אפילו קנדי קראש, זה להיט הסמארטפונים, המוביל הידוע, זה גם של האקטיביז'ן, הם קנו את קינג לפני כמה שנים וכמה מיליארדים, האקטיביז'ן, זאת אומרת זה ממש אימפריה של גיימינג, של משחקים מאוד מאוד מצליחים, ועכשיו מייקרוסופט בולעת אותה לתוכה, וזהו, והופכת בעצם לחברה שיש בעלותה ממש מאגר עצום של משחקים, זאת אומרת לא רק חומרה אקסבוקס, אלא גם ספרייה מאוד מאוד גדולה של משחקים, מכניס אותה מאוד מאוד חזק לשוק הזה.
אז מה יכולה להיות האסטרטגיה הבסיסית? פשוט להיכנס לעוד שוק, אבל להיכנס ולהפוך יחד עם האקסבוקס, זאת אומרת שיש לה גם את החומרה, ועכשיו יהיה לה גם את התוכנה של הדברים האלה, שזה המשחקים עצמם, פשוט להפוך לשחקנית מרכזית בשוק שהוא מן הסתם נמצא בצמיחה מהירה, ודאי אחרי שנתיים של קורונה, כשהרבה מאוד אנשים וילדים נמצאים בבית והם צ'עמם להם.
כן, בדיוק, אז יש את הכאן ועכשיו, שזה שוק הגיימינג, שוק ענקי, 180 מיליארד דולר גלגל ב-2021, זה רק יצמח, זה יותר מהקולנוע, אנשים משחקים בקונסולות, במחשבים, במובייל, זה עושה המון המון כסף. מבחינתה זה איזשהו מהלך אסטרטגי להפוך למש ענקי בגיימינג. האסטרטגיה שבה היא נוקדת זה לא רק להפיץ משחקים כמו שהיינו מכירים פעם, שאנשים היו קונים משחק אחד פעם באיזה...
כי זה היה יקר נורא.
כן, אז מה שמייקרוסופט בעצם עושה עכשיו, היא לא הרי יחידה כמובן, אבל יש לה איזשהו שירות משחקים שנקרא Game Pass, שזה כמו נטפליס של משחקים, אתה משלם מחיר מנוי קבוע, לא יודע, 10 או 15 דולר, בחודש, ואתה מקבל גישה חופשית להמון, למאגר מאוד גדול של משחקים. וברגע שהמשחקים עכשיו, כל ה-Call of Duty האלה, כל המשחקים של Activision Blizzard, נכנסים לתוך הספרייה הזאת, זה בעצם הופך להיות משהו שאין גיימר שיכול לוותר על זה. זה באמת, זה הופך להיות שוק של שירות משחקים חובה כזה, לכל מי שאוהב משחקים.
זה נשמע כאילו שמייקרוסופט רוצה לחזור על התרגיל ההיסטורי שהביא אותה לעמדה של מונופול מוחלט במערכות הפעלה, אנחנו קוראים לזה היום חלונות, ואחר כך בתוכנות משרדיות, אני לא יודע אם הנתח השוק שם הוא 80% או 90%, אבל היא באמת שולטת הרבה מאוד שנים בדברים האלה. האם בעצם היא רוצה להיות השליטה של העולם המערבי, גם בתוכנה של מערכות משחקים, זאת אומרת, במשחקים עצמם?
כן, לגמרי.
במדיה.
זה הרעיון. מייקרוסופט יכולה להחשות לעצמה, היא פחות נמצאת על הכוונות של הרגולטור בשנים האחרונות, לעומת פייסבוק, לעומת גוגל, לעומת אפל, יחסית מבטרים לה, יחסית לא שמים עליה, יש לה הזדמנות פה לעשות רכישות מאוד מאוד גדולות, יכול להיות שגם פה, שפה דווקא תהיה בדיקה רגולטורית יותר מעמיקה על הרכישה הזאת, כי היא באמת רכישה מאוד ענקית, ומשלמת איזושהי קונסולידציה מאוד גדולה בשוק הזה של הגיימינג, וזו אגב אחת הסיבות שמייקרוסופט מכניסה לתוך העניין הזה את כל, שוב, את נושא המטאברס, אנחנו דיברנו עליו כמה פעמים בעבר, במיוחד מייקרוסופט, חזון הוא שהמשחקים יהיו הבסיס למטאברס, מין יקום וירטואלי שאנחנו נשחק בו ונתקשר איתו, ובזה היא גם מתחרה בפייסבוק, כמו שקוראים לה עכשיו מטא, ובגוגל ובאפל, אז כאילו היא יכולה לצייר את זה כאיזשהו צעד תחרותי נגד אותם ענקיות, ואולי קצת לשחרר בעצמה את הלחץ הרגולטורי.
האם אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו מרוץ ספרינט של רכישת חברות משחקים, כאלה שיכולים להתחבר לנרטיב הזה של המטאברס על ידי כל השחקניות הגדולות, אז ראינו עכשיו את מייקרוסופט קונה את אקטיביז'ן, האם נראה מישהו בקרוב קונה את החברה שמנהלת או מפתחת ומשווקת למשל את, במקרה של מיינקראפט זה כבר שייך למייקרוסופט, אז בעצם זה חלק מהאימפריה שלה, אבל האלטרנטיבה של הילדים, הם לעתים מדלגים בין מיינקראפט לבין פורטנייט, אז אנחנו נכון. נראה את פייסבוק או את גוגל קונים את פורטנייט?
קודם כל בטוח יהיה עוד רכישות ענקיות כאלה, זו תחרות, צריך להגיד גם גוגל וגם אמזון, מנסות לפתח משחקים בעצמם, גם פייסבוק, זה עדיין מאוד קטן, זאת אומרת לכל אחת יש אולפנים מאוד קטנים, לא כל כך מצליחים, סביר להניח שהם ירצו לקנות איזושהי חברה, גדולה, ואנחנו רואים כל מיני עסקאות בתחום הזה, כל הזמן, אגב, מייקרוסופט, רק לפני שנה וחצי כבר שכחנו את זה, קנתה חברת גיימינג אחרת, בשם זנימקס, וזה היה סכום של 7.5 מיליארד דולר, זה הייתה אחת העסקאות הכי גדולות בתולדות מייקרוסופט, זה היה לפני שנה וחצי, כמובן העסקה הנוכחית מגמדת את זה, ולסך הכל היא גם לפני כמה שבועות, חברת משחקים טייק טו, שהיא מעומדת מאחורי המשחק מאוד מצליח ב-GTA, Grand Theft Auto, רכשה את זינגה, ו-13 מיליארד דולר, גם עסקה ענקית. זינגה זה החברה שאנחנו מכירים פעם פארמוויל, והיום...
כן, המשחקים שבתוך כן. פייסבוק.
זה היה פעם, היום היא חברה של משחקי מובייל, זאת אומרת, אנחנו רואים המון המון עסקאות מאוד גדולות בשוק הזה, וזה בטוח הכל איך...
תגיד שאלה אחרונה, כי הקו שלנו לא להיט ענק, אתה יודע, איך נתחבר למטאברס, שלפעמים אפילו שיחה פשוטה לא קל לקיים. יש תעשיית גיימינג בישראל, בעיקר בתחום של היותר צנוע, של משחקי סלולר פשוטים יחסית, יש לנו כמה אפילו לעיתים שיצאו מפה בארץ, חברות כמו פלייטיקה ואחרות. האם הן מתחזקות כתוצאה מהמרוץ הזה לקנות כל מה שקשור למשחקים, או שדווקא הקונסולידציה הזו והחיבור לאיזשהו כמה גושים בודדים גדולים, עשויה דווקא להרחיק אותם ממוקדי הכוח?
יש המון, המון חברות משחקים בישראל, הם בטוח יקחו חלק מזה, אנחנו ראינו בשנה האחרונה כמה אקזיטים לא קטנים של חברות גיימינג ישראליות, חברה בשם ביץ'באם נמכרה ב-300 מיליון דולר, חברה בשם קרייזי לאב נמכרה לחברה אירופאית, הייתה את ההנפקה של פלייטיקה, העניין הוא שבישראל, בניגוד לחברות שדיברנו עליהן קודם, בהקשר של מייקרוסופט, זה פחות משחקים מתקדמים למחשבים ולקונסולות, משחקי מובייל, והרבה פעמים חלק מאוד גדול זה משחקים שמבוססים על הימורים ועל עוד דמויי הימורים, משחקי קאז'ואל, הייפר קאז'ואל, זאת אומרת, מאוד חזקות בזה, פשוט איזשהו נישה מאוד מאוד ספציפית שכרגע הישראלים מתמחים בה. כנראה שגם המטאברס נרצה לאמר ולשחק משחקי הימורים, מבחינה הזאת יהיו את הישראלים שיתנו את המענה לזה.
אני משוכנע שיש לא מעט ישראלים כרגע שחושבים או לעבור לקריפטו, כמובן, זה כבר קורה, או לעבור לאיזשהו פיתוח שיכול להיכנס לתחת הכותרת של מטאברס, שם יהיה כסף כנראה לא קטן בשנים הקרובות, והזדמנויות לאקסיטים גם.
לגמרי.
סגי כהן, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום, שלום.
אנחנו איתך בשני עניינים היום, גם הסיפור שלך, של הצוללות, שתכף ניגע בו, וגם הסיפור של NSO. ואתה כותב שבעצם, אולי המעורבות של המשטרה, קשורה לעובדה שהביאו לשם חבורה של פורשה יחידה 8200, שחיפשו קידום. הם באים עם שיטות של חיל מודיעין, לא שיטות שמתאימות למשטרה שעוסקת בדברים אזרחיים, ואיך אומרים, הגולם קם על יוצאו.
נכון, יש לנו בעיה של ניהול, בעיה של בקרה. אחד הדברים המדהימים שאנחנו למדים ב-24 שעות האחרונות, זה הפער שיש בין העדויות על איסוף חומרים מודיעינים במשטרה בצורה לא מבוקרת ולא מפוקחת, לבין החשות המאוד נמרצות של פיקוד המשטרה, משהו שם לא מסתדר.
עד לרמת השר.
עד לרמת השר, ואחד ההסברים לכך יחסוי להיות בניהול המאוד לקוי של אותה יחידה, יחידת הסיגינט במשטרה, יחידה שהוקמה בשנת 2007 במטרה לשכלל את ההתמודדות של המשטרה במישורים הטכנולוגיים עם הפשיעה הגוברת, ואותה יחידה למעשה פיתחה לעצמה איזשהו אזור מאוד ממודר, מנותק כמעט מהמשטרה, עם כנראה עם נורמות משלו, נורמות עבודה משלו, ואותה יחידה סיגלה לעצמה, או ימצא לעצמה איזושהי תרבות בעייתית, כמובן, בלשון המעטה, שבו היא לא בהכרח כפופה לאותן נהלים, לאותן כללים, תקנות, שכפופות יתר יחידות המשטרה. בעיקר אנשים שיובאו מבחוץ.
אנשים שאמונים בעצם על שיטות והשגת מידע, בעיקר בזירה הפלסטינית, זירה ערבית, אולי זירה איראנית, לא יודע מה, לא חשבו על זה שעכשיו הם פועלים בזירה הישראלית האזרחית?
זהו, אז את הפיקוד שם באמת מאיישים יוצאי יחידות הטכנולוגיות של צה"ל. כמובן סיגלו לעצמם לאורך השנים איזשהם נורמות אחרות בכל מה שקשור לפעילות בשטחי אויב, וכעת נדרשים להתמודד עם התמודדות עם אזרחים ועם פעילות פשיעה אזרחית, פשיעה פלילית. וכנראה שמשהו שם לא עובד נכון. עדויות שאני אספתי אתמול מגלות שבאמת יש חיכוכים לא מעטים בתוך המשטרה בין אותה יחידה לבין יחידות אחרות, ונוצר איזשהו מצב שבו אותה יחידה שאמורה הייתה להיות כלי בידי המודיעין לשכלול המעקב אחר יעדים מודיעיניים של המשטרה, כמו שציינת, הגולם קם על יצורה, ואותה יחידה הפכה להיות פתאום יוזמת. היא התחילה להעלות יעדים, היא התחילה לאסוף מודיעין על דעת עצמה, וכנראה, לפחות לפי אחת העדויות שאספנו, התחילה לאסוף מודיעין בדרכים לא בהכרח ראויות, חומרים שעלו למעלה, לא החליקו בגרון במרכאות, כפי שהעיד אחד השוטרים לפיקוד, שלא עשו שימוש באותם חומרים, בהיעדר תוקף משפטי, ואותם חומרים נקברו ולא תורגמו הלאה לראיות בהליכים משפטיים.
והשאלה היא באמת מי שמפכלי המשטרה בתקופה הזו, אנחנו מדברים על יוחנן דנינו, על רוני אלשיך, מוטי כהן, וכרגע קובי שבתאי, והשאלה עד כמה הם מחוברים לעולמות האלה, כמה הם חיים אותם, ועד כמה הם מבינים שההתפתחות הטכנולוגית היא בעצם מציבה בפניהם אתגרים מאוד מאוד משמעותיים בנושאים דמוקרטיים.
אז קודם כל הם מבינים, כי כנראה הם נתנו ליחידה הזאת לעבוד, לרוץ, גם שהם לא ממש מבינים גדולים כנראה בתחום, אמרו, נו, רוצו על זה, תעשו את מה שאתם יודעים לעשות ותביאו לנו את המודיעין שאנחנו צריכים. אלא שכנראה אותה יחידה שבאמת עבדה בצורה מאוד ממודרת, אפילו ממוקמת במבנה אחר, התפתחה גם לכדי יחידה מאוד גדולה שמאכלסת מאות שוטרים, בזכות העובדה שהיא מאוד ממודרת ומאוד נבדלת ועובדת בצורה אחרת, זכתה גם להקלות או לעצימת עין כנראה מצד הפיקוד הבכיר בכל הנוגע לשיטות העבודה שלה, ואת התוצאה אנחנו רואים היום. כמובן שיש פה כשל ניהולי, כשל פיקודי שצריכים להעמיק בו. הפער באמת בין העדויות המאוד נחרצות שנחשפו הן בתחקיר כלכליסט והן במקומות אחרים לבין התגובה המאוד מבולבלת, מאוססת ונבוכה של המשטרה, מעלה שיש לנו פה איזשהם פערי ידע, או באמת בעיה ניהולית קשה.
לא, אתה מכיר טוב את המשטרה, אתה מעריך שבסופו של דבר התברר שניסו להזין או לפרוץ לטלפונים של למשל אנשי המחאה בבלפור, בעת שהיו השבתות המחאה הללו, או שבסופו של דבר הסתבר, כמו שהמשטרה טוענת, שלא היו דברים מעולם בשום דרך. הם אפילו טוענים שלא רק שאין שם עניין של קבלת אישור משופט, הם בכלל מלכתחילה לא ביצעו שום פריצה ושום האזנה לטלפונים הללו.
אז אני לא יכול לדעת כמובן מה יוליד יום, אבל אני כן יכול להזין בקשב לתגובות או להתייחסות של קציני המשטרה שנשלחו אתמול לערוצי הטלוויזיה כדי להזים את הדיווחים. כלומר, גם במשטרה, בפיקוד המשטרתי, מבינים שכנראה היו מהלכים של פריצות למכשירים סולאריים או של איסוף מודיעין באמצעים חריגים, שלא בכפוף לצו בית משפט, אלא בכפוף לאישורים פנימיים כלשהם שניתנו בידי הפיקוד הבכיר במשטרה, וזה כמובן לא קביל, אין לזה תוקף משפטי, ולכן אם גם במשטרה, ככה בחצי פה, מודים, אנחנו למדים שהם מודים בכך שהייתה איזושהי בעיה, אז כנראה שיש פה סיפור, ויש פה עילה לחקירה ולבדיקה לעומק, ונוסף כמובן על העדויות מתוך המשטרה, שאותם פרסמנו היום, על כך שבאמת יש לנו פה איזושהי יחידה שעושה מה שרוצה, לפי נורמות עבודה אחרות, יוצרת תרומת גם בתוך המשטרה עצמה, ופועלת בצורה לא מפוקחת, לא אדוקה, וגם בעייתית ככל הנראה.
כן, אז בהמשך לעניין הזה, באמת אותו פער שנתגלה בתוך המשטרה, אתה גילית אתמול, חשפת בדמרקר, פער אחר שקשור בעסקת הצוללות, שהממשלה אישרה בעצם את עסקת הצוללות לרכישת 3 צוללות, במחיר שזינק מ-1.8 מיליארד יורו ל-3 מיליארד יורו, והדבר הזה באמת מפתיע מאוד את בחירי צהל לשעבר שעסקו בנושא הזה, והם לא מבינים איך זה קרה ולמה מאשרים את זה. תספר על זה.
אז קודם כל, אותם בחירי צהל ששרתו בשנות 2015-16-17, זוכרים את ראש הממשלה הזה, בנימין נתניהו, נכנס לחדרי הדיונים, הן של המתכ"ל והן של ועדת השרים להצטיידות של הקבינט המדיני-ביטחוני, ומטרה בהם למהר ולאשר רכש של 3 צוללות נוספות, צוללות 7-8-9 מהגרמנים, ממספנות טיסנקרופ, כי מחיר כזה, כמו שהגרמנים הבטיחו בעבור אותן צוללות, 600 מיליון יורו פר צוללת, זה מחיר שהוא מגלה מזדמנות פז, הזדמנות בלתי חוזרת, מחיר זול לכל הדעות, ולכן עליהם למהר ולחתום עכשיו על אותו מזכר הבנות, כדי לשריין עבורם את 3 הצוללות האלה במחיר הזה, והגם שצהל אז היה מסויג, הן לגבי הזמנת 3 צוללות שאמורות להגיע, אני צריך להזכיר בסוף העשור הזה, ואפילו תחילת העשור הבא, כלומר, להזמין צוללות כבר עכשיו 13, 14, 15 שנה מראש, מה עוד שבצבא לא היו משוכנעים אז שבכלל זקוקים, שהם זקוקים בכלל לצוללת שישית, זה היה נראה מוזר, אבל ראש הממשלה לחץ עליהם, לאשר כבר עכשיו, והם אמנם חתמו על אותו מזכר הבנות בסוף 2017, רק כדי לגלות 4 שנים אחר כך, שאותו מחיר שהובטח אז, ושבגינו למעשה הם רצו וחתמו מול הגרמנים, מתברר כמחיר כפול. אנחנו מתבררים שאותה צוללת שהבטחה לנו ב-600 מיליון יורו, המחיר שלה קפץ למיליארד יורו, והנטל, את ההפרש הזה למעשה אמור לשאת, אמור לממן תקציב המדינה. Yeah. צריך להזכיר בהקשר הזה, שבו יש לנו לא רק בעיה, ככל הנראה, בהתנהלות של, שוב פעם, בהתנהלות שהייתה אז בין ראש הממשלה לבין המתכ"ל, לבין המל"ל, בכל מה שנוגע לרכש, התנהלות שאנחנו יודעים שנחקרה גם בידי המשטרה, ואולי תחקר גם בידי ועדת חקירה ממלכתית, יש לנו פה גם בעיה בהתנהלות של משרד הביטחון ושל צה"ל מאז, כלומר, מה עשיתם 4 שנים? בא, יכול היום לבוא ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ולומר, חבר'ה, אני עסקתי לכם מחיר מצוין, רק שהמחיר הזה היה נכון ל-2016-17.
מישהו צריך לשלם את המחיר, או לפחות לדווח לציבור, מי זה העורך דין הזה שהתקדם עם עסקה, קיבל, נניח, מחיר טוב במקור, אבל לא נעל בצורה הרמטית את המחיר, ופתח תסריט שבעצם היה כמעט צפוי מראש, זה כתובת שהייתה על הקיר, אם אתה מחכה ולא לוקח את ההזדמנות הזאת, ואתה נועל את עצמך עם כל הצוללות אצל אותו ספק, אז ברור שיקרה פה תקלה כזאת.
נכון, אז קודם כל יש לנו בעיה של הכבילה מראש, דבר שני, יש לנו בעיה של היעדר גידור, והבעיה השלישית היא באמת ההתנהלות באותן 4 שנים, וההתנהלות עכשיו, לכ שהגרמנים ניצלו את המצב שבו אנחנו נמצאים, ולמעשה במרכאות תקעו לנו מחיר שאנחנו לא יודעים כרגע איך להיחלץ ממנו ונאלצים לשלם אותו.
בשיחות שלנו עולה מסקנה אחת על שני הסיפורים האלה. נשמע שנדרשת ועדת חקירה גם לסיפור של השימוש של המשטרה בתוכנת פגסוס, וגם של עסקת הצוללות ואיך התנהלו כל קבלת ההחלטות. נודה לך בשלב הזה, ואנחנו כמובן נמשיך. תודה
לכם.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה.
תודה רבה גם למאיה בניסן שעורכת אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, מנה ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא כרגיל. תודה, וסוף שבוע חמים ונעים.